קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
היום נעסוק בשאלות ותשובות של רבי עקיבא איגר. כמובן, רבי עקיבא איגר נודע כאחד מגדולי האחרונים, ועד היום עוסקים בתורתו, במשנתו ובשאלות ותשובות שלו. רבי עקיבא איגר נולד ב-1761 בעיירה בגרמניה. הרבה ספרים ישנם שמספרים את תולדות חייו. זה גם כן מוכיח לנו כמה שהוא היה חשוב עד היום בעיני הציבור, בעיני תלמידי חכמים. ופרטי פרטים נודעים על חייו. עד כדי כך שיש מנהג גרמניה, כשנולד ילד, הם מכינים איזה דבר שהם קוראים לזה וימפל. שהוימפל הוא בגד כזה, שכותבים עליו פסוקים ועניינים, ויום אחד משתמשים בזה כחגורה לספר תורה, הגרטל. ויש לנו באחד מן הספרים אפילו את התמונה של המילים שהיו כתובות על הוימפל של רבי עקיבא איגר שנולד. בצעירותו הוא למד בבית, בעיירה שלו. בגיל צעיר מאוד, אנשים גילו את חוכמתו ואת פיקחותו, ושלחו אותו ללמוד בברסלב, אצל אחד מדודיו, ואצל אחד מהרבנים ממשפחת תאומים. בגיל 19, שעד לפני כן הוא כבר נודע לגדול בעתיד, לעילוי, לתלמיד חכם, והוא נבחר על ידי אחד מהקהילה להיות חתנו. בזמן שהוא היה בן 19, הוא עבר ללמוד והוא התפרנס אצל החותן שלו 10 שנים. והוא רצה באמת להקדיש את חייו ללימוד תורה. יום אחד פרצה שריפה גדולה בעיירה, וכל רכושו הלך לחיליון. לא הייתה לו ברירה, והוא החליט לקבל תפקיד ברבנות. הבית שלו בליסה, חותנו, מפרנסו, גם כן התרוששו. ולכן, בקהילה בשם מרקש פרידלנד, קהילה יחסית קטנה, שחיפשה רב, והיו 11 מועמדים לתפקיד הזה. ויש לנו אפילו שמות של אותם אנשים, לכל פחות חלק גדול מהם, שהיו מועמדים לרבנות. אבל בחרו ברבי עקיבא איגר. הוא כותב באחד מן הספרים שמצטטים אותו, שמוצא אני לפני מר ממוות את עניין הרבנות. מה היה קשה לו ברבנות? כמובן, העול והאחריות לטפל בצורכי ציבור מעיקים על כל אחד מכמה וכמה סיבות. אחד מהם, אולי לא החשובה ביותר, אבל אחד מהם שהוא רוצה להקדיש את זמנו ללמוד ולא להתעסק בצורכי ציבור. אבל מעניין שיש לו סיבה אחרת, שרבי עקיבא איגר לא רצה לקחת תפקיד ברבנות. והוא אומר, גם קשה בעיניי עניין הפרנסה, להטיל עול הציבור על לא דבר, בלי יגיע כפיים. לקח מיחידים אשר אולי קצתם נותנים מחמד בושה בלי רצון נפשם. בתפילה בימים קדושים, אומר הרב שאני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יוציאני ממסגר אסיר. למרות זאת, הוא קיבל את התפקיד, וכמובן הצליח מאוד בתפקיד. היו לו תלמידים שהוא למד איתם, זה היה אחד מהתנאים שלו בקבלת רבנות, שתלמידים ימשיכו ללמוד אצלו, והציבור יפרנס מספר מצומצם של תלמידים. אבל הוא היה גם כן הולך ומתעסק בצורכי ציבור באמונה ומעט בשינה. 24 שנה רב עקיבא איגר שירת ברבנות. ושמו הלך לפניו, אנשים התחילו להתכתב איתו בענייני תורה, בענייני שאלות ותשובות, ביניהם רב משה סופר, שהיה ידוע כחתם סופר, רב גדליה ליפשיץ, הנתיבות, שמאוד בעל הנתיבות בליסה, שמאוד העריך אותו. כמובן, אחד שהיה רב בקהילה קטנה, קהילות יותר גדולות, יותר חשובות, פנו אליו וביקשו לקבל אותו כרב. ב-1814, רבי עקיבא איגר הסכים לקבל את הרבנות בפוזן, עיר יותר גדולה, עיר יותר חשובה. שמה הייתה התנגדות מצד אנשי הרפורמה, אנשים שמאוד חששו שרבי עקיבא איגר בתקיפות שלו יעמוד כנגדם, וחששו שהוא באמת יצליח. בכל אופן, הציעו לרבי עקיבא איגר את התפקיד הזה, אבל היו כמה וכמה תנאים בקשר להסכם, ואחד מהם שיש לו תלמידים, אמנם גם כן מספר מצומצם, ניסו למעט בהשפעתו. ומעניין שדווקא ידוע שהיו לו כ-1,500 תלמידים בין המקומות השונים, וכמה מהם הם רבנים מאוד מפורסמים. למשל, רב צבי הירש קלישר ורב אליהו גוטמאכר, שניהם גדולי תורה מפורסמים, שאחר כך נהיו חלק גדול מהמנהיגות הרבנית של הציונות הדתית, היו תלמידים שלו. בין התלמידים היה גם רב אליהו מונק, שהיה דיין באלטונה. הרב מונק הזה, הדיין באלטונה, היה סבא של רב, וסבא של הרבנים מונק, שאחר כך התפרסמו בפריס, בלונדון ובמקומות אחרים. אחד מן הצאצאים של משפחת מונק כתב אחד מן התודות חיים של רבי עקיבא איגר, וכמה שנים לאחר מכן, אחד בשם יעקב סינוסון כתב עוד תודות חייו, The Gaon of Posen. ושמה הוא קיבל מכתב הקדמה מהרב הראשי באנגליה, לורד ג'קובוויץ, שהיה מאוד שמח לכתוב הקדמה לתודות חיים, במיוחד שהוא היה נכד של אחד ממשפחה הזאת, שכבר הסבא שלו כתב תודות חייו של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר ידוע כענב גדול, אני זוכר שפעם אחת הקשבתי לשיעור של הרב גוסטמן בירושלים. והוא שיעור שלם הקדיש לתרץ איזה קושיה של רבי קיבאיגר. רבי קיבאיגר בעניבות שלו היה חותם על קושיה כזאת, צריך עיון גדול והשם יאיר עיניי. הרב גוסטמן תרץ את הקושיה, ובסוף אמר, ושמה תאמרו, איך יכול להיות שאני אגיד תירוץ שרבי קיבאיגר לא חשב עליו, שרבי קיבאיגר לא רק השאיר את זה בצריך עיון? התשובה הייתה פשוטה. רבי קיבאיגר בעצמו אמר, צריך עיון גדול, והשם יאיר עיניי. אני באמת עיינתי עיון גדול, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא העיר עיניי. מה שידוע בסיפורים רבים על עניבות שלו, די מפורסמים. אני רוצה לצטט עכשיו תשובה שמגלה חלק גדול של תודות חייו וחלק של המידה הזאת של עניבות. התשובה דווקא לא תשובה של רבי קיבאיגר במידה מסוימת. בתשובות חתם סופר חלק אבן העזר, התשובה האחרונה, רב משה סופר, החתם סופר, מביא תשובה של חותנו. החתם סופר התחתן עם הבת של רבי קיבאיגר בזיווג שני. בכל אופן, הוא מביא את התשובה, ובהתחלה רבי קיבאיגר אומר, אני קיבלתי את המכתב, היו לי כמה סיבות שלא עניתי עד עכשיו, אבל, וזה הקטע שמראה מידה של רבי קיבאיגר. כותב רבי קיבאיגר, ייפלא ממני הדבר מאוד על כבודכם הרמה והנשאה. באתם לדפוק על פתח איש רש ונקלה כמוני? אף שמלת כבוד תורתו הגאון לא יאות לו להיות דיין לעצמו, מי שכתב את התשובה הראשונה, הוא לא רצה לפסוק לעצמו, רק רצה להתייעץ עם אחרים. אבל, ממשיך רבי קיבאיגר, הלא יש איתו שרים רבים ונכבדים אשר קצתם ידעתים כבוד הגאונים ארזי הלבנון אדירי התורה, הגאון הבית דין הזה והגאון החתני, הגאון הבית דין קדושה פרשבורג, זאת אומרת החתם סופר, אשר ציפורן קוטנה אבא ממתני ומהם תבוא תורה לישראל, וכאלו גדולי חקרי לב תריסין אשר במדינה דשם לזה, לכן אומר רבי קיבאיגר, איך אתה פונה אליי בכלל שאלה כזאת, בזמן שיש לכם גדולי תורה שהם כל כך הרבה יותר גדולים ממני. הספרים של רבי קיבאיגר שיש לנו, ועד היום משתמשים הרבה בעולם הישיבות, זה כמובן דרוש וחידוש של רבי קיבאיגר, כמה וכמה מסכתות בשס, גיליוני השס שמופיעים על צדדי הדף בשסים המקובלים, ההערות הקטנות האלה של רבי קיבאיגר גילו הרבה התעניינות אצל גדולי תורה, ולכן היו כמה וכמה רבנים שאפילו הקדישו ספרים ומאמרים שלמים כדי לעבור על הקושיות האלה, לעבור על ההערות של רבי קיבאיגר ולדון בהם ולפרפר בהם. וגם יש לנו גיליוני השולחן ערוך. על השולחן ערוך, בשולחן ערוך הסטנדרטיים, יש גם הערות של רבי קיבאיגר. אנחנו נדון בשוטים, אבל הספרים האחרים הם לא פחות חשובים. יש לציין שבסוף ימיו של רבי קיבאיגר, הוא די הסתבך בעניין לא כל כך נעים. המדפיסים של שס, רום בווילנה, ביקשו שהוא יכתוב להם מכתב של הסכמה לשס. ורבי קיבאיגר בעצם עשה ככה. אחר כך, הייתה תלונה מאנשי סלוויטה, שהם הדפיסו שס לפניכם, והם חשבו שאין רשות למדפיסי שס ברום, בווילנה, להוציא שס חדש. אז הם פנו לרבי קיבאיגר ולחתם סופר, ושניהם אישרו שיש זכות לאנשי קהילה, אנשי וילנה להדפיס את הספר. הוא פנו לרבקי ואיגר, והוא אמר להם שהמדפיסי השעס צריכים לקנות את השעסים הנשארים מסלוויטה, אבל יש להם זכות להוציא את השעס. אנשי סלוויטה אחר כך הוציאו לז, ואמרו שרבקי ואיגר שינה דתו, וביקש להוציא את הסכמה שלו משעס וילנה. רבקי ואיגר אמר לא נכון. הוא תומך בשעס הזה. ואז העלילו הרבי קיבייגר שהוא עושה את זה בגלל איזה טובת הנאה. שיש ענייני כסף שבאים מחמת השעס הזה שרבי קיבייגר רצה, ולכן הוא כתב את ההסכמה. רבי קיבייגר אמר על זה שהם דיברו באופן אישי עליו, אולי הוא יכול לוותר. אבל הם כתבו שבן אדם שעוסק בתורה, בן אדם שנפשו היא תורה, תשנה, נשמה כזאת, תשנה את דעתו בגלל ענייני כסף, הרי זה כבר מוצילה אז על התורה. ועל זה הוא לא יכול למחור. יש אומרים שרבי קיבייגר אומר בתקיפות, יש כאן עניין של כבוד התורה, ובדור הזה אני נחשב כבוד התורה. אם התיאור הזה הוא מדויק, זה מראה עד כמה שבן אדם שהוא ענב, הוא באמת ענב תמים, יכול לעמוד כארי בזמן שהוא חושב שכבוד התורה הותקף. רבי קיבייגר חלה לא הרבה זמן אחר מכן. לפני יום כיפור היה חולה, ביום כיפור הוא התאושש והתפלל, בין יום כיפור לסוכות הוא נפטר ב-1837 בזמן שהוא היה בן 76. אנחנו נעסוק בשוטים שלו, נשתדל להקיף את העניין. היום אני קניתי בזמנו שוט רבי קיבייגר בכרך אחד. אחרי שנים רבות יצא שוט רבי קיבייגר בשני כרכים, יותר מודר, כמה תשובות נוספו שמצאו אחר מכן. היום יש הוצאות שונות של ספרי שאלות ותשובות רבי קיבייגר, עם הערות, ביורים, מראה מקומות. היום הספר היחיד שהיה לי פעם כרך אחד הופך כבר להיות כמה וכמה כרכים, מלא הערות, ביורים, ומראה עד כמה אנשים למדו את השוטים האלה, פלפלו בדבריו. השאלה הראשונה של רבי קיבייגר דן בה בשוט, זו שאלה מעניינת, שעיקר השאלה דן בדבר שלא בדיוק שאלו אותו. אמרו לו שהיה מקום שבליל חג, בזמן שברכו ברכת המזון, שכחו להגיד יעלה ויבוא. ואחר כך הם הבינו שצריכים לחזור לברך, וכך הם עשו. אבל אחד שהיה שוחט שם, רב טובל, יהודי שוחט חשוב, אמר שהוא זוכר בצעירותו שזה קרה בבית הרב, ואמרו לו לא לחזור ולברך. רבי קיבייגר אומר שוודאי אותו שוחט טעה והתבלבל, שהרי זה דין פסוק, זה דין פשוט. מי ששכח יעלה ויבוא ביום טוב, חייב, בברכת המזון חייב לחזור, בגלל שיש חיוב סעודה ביום טוב, ממילא יש חיוב ברכת המזון אם יעלה ויבוא, ואם אחד שכח, פירושו שהוא לא בירך. כנראה שהמקרה שהשוחט זכר, זה היה בליל ראש חודש, ובראש חודש לא צריכים לאכול סעודה. ולכן למרות שבאמת אומרים יעלה ויבוא ברכת המזון, אבל מי ששכח להגיד יעלה ויבוא בראש חודש, ברכת המזון אינו חוזר בגלל שאין חיוב סעודה. אבל רבי קיבייגר אמר, זאת בדיוק לא הייתה השאלה, אבל אם אני הייתי נשאל, הייתי אומר שאנשים אכן חייבים לחזור לברך ברכת המזון, אבל לא הנשים. והוא הסביר שהדין לאכול סעודת חג זה דין משום עונג יום טוב. עונג יום טוב זה דין דרבנן, שחייבים לאכול סעודה, ואסור להתענות. והוא אומר, הרי עונג זה מצוות עשה, מדרבנן, שאנחנו לומדים משם חצי לשם, חצי לכם. זה לא שונה מכל מצוות עשה, שהזמן גם שנשים פטורות. כמובן, רוב הראשונים פסקו שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, גם אם הם מצוות רבנן. כשיטת התוספות בברכות דף חף עמוד ב', ולא כדעה כמה מראשונים שנשים חייבות בכל מצוות רבנן. אנחנו יודעים שאישה חייבת כן במצוות של יום טוב, הוא אומר, הן חייבות בלא תעשה של יום טוב, אבל לא במצוות עשה. והוא אומר, אפילו אם הן חייבות במצוות עשה, זה רק עשה של שבתון. יש מושג של שבתון ביום טוב. חוץ מהאיסור לעשות מלאכה, יש מצוות עשה של שבתון, בזה נשים חייבות, אבל הן לא חייבות בשמחת יום טוב, מדאורייתא. כמובן, רבי עקיבא איגר נגע במחלוקת בגמרא, מחלוקת בהלכה, אם אחרי נשים חייבות בשמחת יום טוב, אבל הוא אומר שהדין שאפילו ממחויבת בשמחה, הוא טוען שזה רק איסור של הספד ותענית, אבל אין חיוב לשמוח בשתיית יין ובשר, ובוודאי אינה חייבת לאכול פת, משום שפת, אכילת פת זה דין בעונג יום טוב, ולא בשמחת יום טוב, הוא מוכיח את זה משבת, שהוא אומר שהרי בשבת צריכים לאכול פת מדין כבוד ועונג, למרות שאין שמחה בשבת, אין כאן המקום להעריך, להסביר באמת שאלה אם יש מצוות שמחה בשבת, רבי עקיבא איגר הניח שאין שמחה בשבת, אין דין שמחה בשבת, ממילא יש רק כבוד ועונג, חיוב לאכול פת כנראה נובע מכבוד ועונג, ולכן אם אין עונג, כבוד ועונג, אצל נשים, הן אינן חייבות בסעודות יום טוב, בסעודת שבת הוא בסוף כן יגיד שהן חייבות, אבל בסעודת שבת, יום טוב הן לא חייבות, ממילא לא צריכות לאכול פת, ולא צריכות לברך ברכת המזון אם יעלה ויבוא, ולכן אם שכחו להגיד יעלה ויבוא ביום טוב, אין דין של חזרה בברכת המזון. בהשמטות, רבי עקיבא איגר ממשיך. והוא אומר שבלבוש כתוב שמי שמתענה ביום טוב, בראש השנה. מי שצם בראש השנה, קיבל לעצמו שכולו לשם. הרי יש ויכוח בגמרא, אם יום טוב זה חצי לשם, חצי לכם, או כולו לשם, כולו לכם. והגמרא, כך מצטט רבי עקיבא איגר, שאפשר לקבל בראש השנה, לכל הפחות, את הכולו לשם. אבל רבי עקיבא איגר אומר, מי שמתענה ביום טוב, מצטט את הלבוש, שאסור לו לעשות מלאכה, הרי הוא קיבל לעצמו יום שכולו לשם, ולכן לאפות, לבשל לאחרים, הוא לא יכול. אבל הוא אומר, זה לא נכון, או לכל פחות הוא מביא דעה, שזה לא נכון לגבי נשים. שנשים שמשובדת במשפחה, אז היא כן יכולה לאפות ולבשל, אפילו מתקבל עליה עונג, אפילו מתקבל עליה כולו לשם. אז הוא אומר, רבי עקיבא אומר, אני לא מבין את זה בכלל. שנשים אינן חייבות, לא בחצי לשם, לא בחצי לכם, ולא בכל לכם. אבל הוא אומר, אבל לכל זה כן מוכיח שאני צודק, שאם באמת היה חיוב לאכול פת, ואפשר לעשות את זה על ידי כולו לכם, כולו לשם, אז מילא, איך השיבוד הזה יכול לעקור את המצווה? אבל הוא אומר, כנראה שהפשט בלבוש, הוא שבאמת נשים אינן חייבות בכולו לשם, או בחצי לשם וחצי לכם, זה דינים משם כבוד ועונג, ואישה לא חייבת. אבל, הרי נשים קיבלו על עצמם. הם קיבלו על עצמם חצי לשם וחצי לכם, כאן היא קיבלה על עצמה כולו לשם, האם הקבלה הזאת יכולה לעקור את השיעבוד שיש למשפחה, והלבוש אומר שלא. כאן, בסוף התשובה, בכל התשובה הזאת יש הרבה מה לדון, אבל כאן יש באמת מקום גדול שאחרונים רבים דנו בדברי רבי עקיבא איגר. האם יש באמת מושג של אישה שמקבלת על עצמה או ליתר דיוק, נשים קיבלו על עצמם? הרי אמנם בגמרא כתוב בענייני הלכות נידה שיש מושג של קבלה שנשים קיבלו על עצמם. אבל במשך הדורות, בתקופת הראשונים, עד גדולי האחרונים, האם באמת מצאנו מושג כזה שנשים קיבלו עצמם דבר מסוים? ושנית, אפילו אם כן נניח שיש מושג כזה שנשים קיבלו על עצמם, על איזה דברים זה נאמר? איך יודעים ואיך מבררים מה באמת נשים קיבלו על עצמם? המגן אברהם, לדעתי, הוא אחד מהראשונים שהזכיר את הרעיון שקיבלו עליו. הוא מזכיר את זה בענייני, דווקא בענייני ספירת העומר, שנשים קיבלו על עצמם לספור ספירת העומר. המנחת חינוך במצווה שהוא מדבר על ספירת העומר, אומר שהוא לא מבין מאיפה הוא קיבל את המושג שקיבלו עליו. ואני מוסיף, בספירת העומר, האם זה אמנם נכון שנשים קיבלו עצמם? האם מבחינה עובדתית זה נכון? בדור שלנו, שיש הרבה יותר בנות שלומדות בסמינרים שונים, אני באמת חושב שהרבה בנות מנסות לקבל לעצמם את העניין של ספירת העומר. במשך הדורות, האם זה נכון? האם הסבתא שלי, הסבתא שלך, הסבתות של כולנו, האם באמת קיבלו ספירת העומר? רבי קיוויור אומר עוד חידוש, שנשים קיבלו על עצמם עוד דברים, למשל, קידוש ביום טוב. רבי קיוויור מניח שנשים פטורות מקידוש היום, ביום טוב, שמצוות עשה מדרבנן, שאנשים זמן גרמה, איפה נשים פטורות. כמו שמחת יום טוב, עונג יום טוב, מצוות דרבנן, שנשים פטורות. כאן יש הרבה מה להתווכח עם רבי קיוויור, שהרי האם קידוש ביום טוב הוא דרבנן או דאורייתא? נכון שמפרשי הרמב״ם כתבו שהוא חושב שקידוש ביום טוב זה דרבנן. אבל מפשטות לשון הרמב״ם לא משמע ככה. הרי הרמב״ם אומר כשם. בזמן שהרמב״ם אומר כשם, יש מקום להשוות ולהבין למה הוא כתב את הביטוי הזה כשם. אומר הרמב״ם כשם שמצווה לקדש בשבת, כך מצווה לקדש ביום טוב, שהרי יום טוב זה גם כן נקרא שבת. לפי הרמב״ם בפשטות, קידוש היום ביום טוב הוא חיוב מן התורה, כמו שקידוש בשבת. וכמו שנשים חייבות בקידוש שבת מדאורייתא, כל שישנו בזכור ישנו בשמור. כל שישנו בשמור ישנו בזכור. ממילא, סביר שנשים חייבות מדאורייתא בקידוש, ואפילו אם נניח שקידוש ביום טוב זה דרבנן, הרי כל דו תיקון רבנן, כן דאורייתא תיקון. אם בקידוש בשבת נשים חייבות, אפילו אם נניח שקידוש ביום טוב הוא דרבנן, סביר שנשים חייבות בקידוש ביום טוב מדרבנן. ובעצם, האחד מן המאדירים של תשובות רבי קיוויור, אכן מביא למשל דעתו של שולחן ערוך, הרב, בעל התניא, שכותב נשים חייבות בקידוש היום בשבת מן התורה, וביום טוב מדברי סופרים. בקידוש היום נשים חייבות מדרבנן בגלל זכורת יום השבת וכו'. אז כאן מצאנו שלוש שיטות. האם נשים חייבות בקידוש היום ביום טוב? כמובן מדובר בליל יום טוב. רבי קיוויור אומר שנשים פטורות לגמרי אבל קיבלו על עצמם. הרב סולובייצ'יק חושב שלפי הרמב״ם קידוש היום הוא דאורייתא ממילא נשים חייבות. ואילו השולחן ערוך הרב נוקט דעת ביניים שנשים חייבות בקידוש היום אבל מדרבנן, זה מצוות עשה דרבנן, נשים גם כן חייבות. רבי קיוויור מוסיף עוד מצוות שנשים קיבלו על עצמם, כגון שופר, סוכה, לולב. גם כאן יש מקום לדון, באמת אני חושב לפי הניסיון שלי של שנים, ראיתי שנשים רבות, כמעט כולם, מקפידות להגיע לבית הכנסת לשמוע כל שופר, או שמזמינות אנשים אליהם הביתה בגלל סיבות כאלה או כאלה, ושמות שופר. וכנ"ל מתוך הניסיון האישי שלי, ראיתי שנשים מקפידות ליטול לולב. אני לא ראיתי שנשים כל כך הקפידו לאכול בסוכה. נכון, בזמן שהמשפחה יושבת כמשפחה אורגנית ואוכלים בסוכה, אז גם נשים אוכלות איתם. אבל כמו שהגברים מקפידים לא לאכול שום דבר מחוץ לסוכה, בסוכות, בגלל ביטול מצוות עשה, זה לא ראיתי שנשים נהגו. אדרבה, ראיתי בטיולים רבים שהגברים מחפשים כל מיני דרכים איך לקיים מצוות סוכה. ונשים אומרות, בסדר, תשבנה בבית, תשבנה בפנים. עצם השאלה, הדיון הזה ברבי יגר, הוליד דיון רחב, וברעיון העיקרי שנשים פטורות מעונג יום טוב, הרב סולובייצ'יק, לדעתי, עד כמה שאני זוכר, אני מקווה שאני לא טועה, הרב סולובייצ'יק אמר שזה פשוט אצלו שנשים חייבות במצוות של יום טוב, בכבוד ועונג ביום טוב, ולכן הוא היה פוסק אחרת ואומר שאישה גם צריכה לאכול פת ביום טוב מדין כבוד ועונג, ומילא הוא יחלוק על הפסק ויגיד שנשים חייבות לחזור ברכת המזון אם שכחו להגיד ילב יבוא. רבי קיבייגר בסוף התשובה אומר, אבל יש מקרה או שני מקרים שאישה אם שכחה צריכה לחזור לברך ברכת המזון. מקרה אחד, ליל פסח. שהרי בליל פסח יש חיוב לאכול פת, יש חיוב לאכול מצה, ממילא יש חיוב לברך ברכת המזון, ולכן אישה ששכחה יעלה ויבוא בליל הסדר חייבת לחזור. ואומר רבי קיבייגר שגם בשבת. היות ששבת יש בה קידוש דאורייתא, ונשים חייבות בקידוש, ויש הלכה של קידוש במקום סעודה, ויש הלכה של נשים וגברים שווים בכל הלכות שבת, ואישה חייבת בשלוש סעודות ושתי כיכות לחם, והוא מצטט את רבנו תם שאומר שנשים חייבות גם במצוות הדרבנן של שבת, בגלל שהן היו באותו הנס, וגם בגלל סיבה נוספת שכל מעשה שבת איש ואישה שווים, לכן אישה חייבת בסעודות שבת, ולכן אם היא שכחה להגיד רצה היא גם צריכה לחזור לברך כמו גברים. גם כן הערות מוסיפות כל מיני דיונים, האם אולי הוא יגיד אותו הדבר בשבועות, עלי בשבועות, הכל מודים שצריכים לכם, בגלל שזה יום שניתנה בו תורה, ואם הסיבה הזאת מתאימה גם לנשים, אולי הם גם חייבות בסעודות בשבועות, ועוד ועוד דיונים רבים. ראינו תשובה אחת, רק תשובה ראשונה ברבי קיבייגר, תשובה חשובה מאוד הלכה למעשה, התשובה הזאת הולידה ספרות רבנית מאוד מאוד גדולה וחשובה. וככה נראה גם בשו"תים אחרים בשבוע הבא, אם ירצה השם.